קשת, כל שידורי תורה, יום יום שני, חפתת, חשבן, כאן זה עזרא ביק, היום שיעור בפרשת השבוע לפרשת תולדות. פרשת תולדות היא הפרשה של חיי יצחק. העקידה נמצאת בפרשה הקודמת, אבל מבחינה פורמלית, סטרוקטורלית, אז העקידה חלק מחיי אברהם. כל חיי יצחק, כל הקריירה של יצחק, חיי יצחק האב, נמצא בתוך פרשת תולדות. אבל יותר מאשר הצמצום לפרשה אחת, בניגוד לשתיים וחצי פרשיות של אברהם אבינו, ולכל שאר הספר של חיי יעקב, עוד יותר מאופיין הפרשה בזה שבאמת לא קורה המון. לא קורה כמעט כלום. הסיפור של פרשת תולדות פותח בלידת הבנים. יש שם סיפור בחצי, קצת על הבעירות, המפגש עם אבימלך, ואז אנחנו בעצם עוברים ל... העברת הברכה לבנים, שזה בעצם סיום הסיפור של יצחק. אין כאן משהו שדומה לעשירית מחיי אברהם אבינו. אין דרמות, אין מלחמות, אין נסיעות. אין נסיעות. האבות, אברהם ויעקב, כל חייהם לווה בהליכה, בטיולים, בנסיעות. אברהם אבינו, הנקודה הזאת היא מפורשת בפסוק. קום יתהלך בארץ, וילך אברהם, הלוך ונסוע הנגבה, הלוך לפני ויהיה תמים, וכמובן הוא נוסע למצרים, בחזרה ארץ ישראל, בתוך ארץ ישראל, הוא נמצא בחברון, הוא נמצא בבאר שבע, הוא נמצא בשכם, נמצא בבית אל, ליד בית אל. אברהם אבינו, יעקב אבינו, הוא עוזב את ארץ ישראל, עד לארם, חוזר לארץ ישראל. יצחק לא זז. כל חייו, לפחות בסיפור, הוא בין גרר לבין המדבר ליד חברון, באר לחי רועי. כל התחום של חייו מסתובב בכמעט דלת אמות. המדרש מתאר את המצב הזה לפחות לגבי היציאה למצרים כדין קדושת יצחק, שא עולה, שא תמים, אסור לו לצאת לחוץ לארץ כי הוא איכשהו קדוש כנראה בצורה אחרת מאשר שאר האבות. אבל נשאלת השאלה, אם אין מה לספר על יצחק, אם הוא לא עשה משהו בחייו, אז באיזו מידה הוא אב? כי אבות הם אינם רק אבות ביולוגיות. אם זה ככה, אז א' מספיק אחד, וב' אם לא אחד, אז יהיו 70. כלומר, אז אם אתה משבט יהודה, אז גם יהודה יהיה. יש רק שלושה אבות. אינם נקראים אבות, אלא שלושה. אב פירושו, אב טיפוס. מהו אב טיפוס של יצחק, שעולה מתוך הסיפור של פרשת תולדות? אני רוצה היום לנסות לענות על השאלה הזאת דרך נקודה אחת, העיוורון כהות העיניים של יצחק, לאור הסברים שנמצאים במדרש. לפעמים מדרשים מספרים לנו נקודות מעניינות, אבל בדרך כלל, ואני אנסה להדגים את זה היום, המטרה של המדרש הוא להסביר פשט. לא פשט המילים, אפילו לא פשט הקשר בין חצי פסוק לחצי פסוק אחר, אלא הפשט העמוק יותר. פשט דרגה שניים, מה שעומד מאחורי הפשט המיידי. במקרה שלנו, להסביר לנו את האישיות של יצחק, כפי שהיא אכן עולה מתוך הפרשה, אבל בדרך המיוחדת של המדרש. והיא כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. עכשיו אין ספק שיצחק היה באמת כהות עיניים, עובדה, שהוא לא מצליח להבחין בדמות החיצונית בין יעקב לבין עשיו. אבל יש נטייה אצל חלק מהמפרשים להסביר שיצחק היה יותר מאשר חלש ברעות חושנית. שהעיוורון של יצחק הוא לא רק פיזית, אלא במשהו עמוק יותר. כלומר, משתמשים בעיוורון כדי להסביר לא רק למה יצחק התבלבל בין יעקב ועשיו כשעמדו לפניו, ויעקב אומר, אני עשיו ויצחק לא מבחין בהטייה, אלא לענות השאלה הרבה יותר יסודית. למה לא הבחין יצחק בהבדל שבין יעקב ועשיו מבחינת אישיותם, מעמדם? למה הוא אהב את עשיו? ורצה לתת לו את הבחורה, שלנו זה כל כך ברור שזאת לא הדרך הנכונה. כפי שזה אכן ברור גם לרבקה. תגיד שזה דרוש. להגיד על מישהו שהוא עיוור, שהוא גם עיוור בצורה יותר פנימית, אז זה דרוש. אבל יש גם רמז, אני חושב רמז אפילו עבה, מתוך הפסוקים עצמם. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות, ויקרא לעשיו בנו הגדול. יש דרך בתורה, כשהתורה צריכה להגיד לי איזה פרט שהוא חשוב בבנת הסיפור, אז התורה נוהגת להכניס את אותו פרט רק במקום שהוא מיד נצרח. לדוגמה, לפני שבוע, פשט השבוע. עכשיו אנחנו מבינים טוב מאוד ששרה היא עקרה. כל הסיפור של חצי פרשת לך לך מבוסס על כך. כאן בתחילת וירא באים המלאכים לבקר את אברהם, ואז אחרי שהם כבר קוראים אל שרה, כמו שואלים את אברהם איפה שרה, פתאום אומר הפסוק ואברהם ושרה זקנים באים מימים חדר להיות לשרה אורח כנשים. למה זה כתוב ואיך זה כתוב? כי זה מסביר את הפסוק הבא, ותצחק שרה בקרבה לאמור. התורה איננה עורכת את כל הפרטים בתחילת הסיפור, בתחילת הפרשה, אם זה רק יבוא לידי ביטוי אפילו כמה פסוקים יותר מאוחר. יש עוד דוגמה מפרשת חיי שרה, כשאליעזר בא לבקר, בא לבית פתואל, לחפש את רבקה, אז פתאום באמצע, אחרי שהוא כבר מגיע, הוא כבר פוגש את רבקה, ולרבקה אח, הוא שמו לבן. אתה צריך עכשיו להסביר מי הוא, אז כתוב ככה. כאן כתוב, ויהי כי זקן יצחק, ותכן עיניו מראות, ויקרא לעשיו. ההצמדה של פרטים למה שקורה אחר כך זה ויהי כי זקן יצחק ויקרא לעשיו בנו הגדול. כשיצחק היה זקן הוא מרגיש את ההתקרבות ליום המיטה, הוא רוצה להעביר, לסדר את העברה, העברת הירושה, המורשה של ברכת אברהם לבניו, אז הוא קורא לעשיו. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב ויהי כי זקן יצחק ותכהן עיניו מאוד ויקרא. כאילו בתכן עיניו מרות, זה מסביר למה הוא קרה. הוא לא קרה בגלל שהוא היה עיוור, אין אם כן נגיד, בגלל שהוא היה עיוור, אז הוא חשב שהוא הולך למות. שזה אני חושב לא הפשט. אלא יש כאן, אני חושב, רמז של התורה. כי ברור שהוא עיוור ויסביר מה שיקרה בעוד 5, 6, 7 פסוקים, כשיעקב יגיע והוא מפחד, ורבקה לא כל כך מפחדת, שיצחק יבחין בו. אבל זה כתוב כאן כדי להגיד שזה מסביר לא רק איך שיעקב מרמה את יצחק, אלא גם איך או למה יצחק קורא לעשיו בנו הגדול ולא קורא ליעקב. כי הוא סובל מקהות עיניים, כלומר מחולשה בכוח ההבחנה, כמו שהוא לא מכיר בתווי הפנים להבחין בין יעקב לעשיו, ככה הוא לא מבחין בתווים פנימיים יותר, באישיותם להבחין בין האישיות של עשיו לבין האישיות של יעקב. ואכן זה לא כל כך מוזר לראות בסיפורי התורה, שתופעות חיצוניות, אמיתיות, הן גם סימפטום או השתקפות של תכונה פנימית. המצב הפיזי של עיני יצחק משקפות את המצב הרוחני הפנימי שלו. עכשיו, אם זה נכון, כאן יש לשאול למה. למה היה יצחק עיוור, חסר הבחנה, לא מחובר למציאות של העולם מסביב? במדרש הופיע הרבה הסברים לתופעת העיוורון של יצחק בכלל. רש"י כאן גם הביא, אני רוצה להתייחס לשניים מהם. כתוב, ותכהנה עיניו מראות. המדרש מתייחס למם של מראות כמם סיבתי. במקביל לפסוק שמופיע אחר כך פשט ביחיד לגבי יעקב. יעקב היה זקן, אז גם עיניו כבדו מזוקן. מה זה כבדו מזוקן? הזקנה הייתה סיבת הכבדות. אז כאן כתוב, ותכהנה עיניו מראות. הפשט הפשוט הוא שהעיניו היו כהות באיזו צורה? בצורת הרות. אבל זה באמת פשוט. יש דרך אחרת. יכול להיות שעיניו כהו משמוע? אם עיניו כהו, אז הם כהו מראות. אז המדרש מסביר, גם בגלל ההקבלה ליעקב, וגם בגלל עצם הפשט כאן, שעיניו כהו מראות. הראייה, איזו ראייה קודמת, גרמה לקהות לחושת העיניים עכשיו. מדרש נותן שני הסברים בדרך הזאת. מדרש רבה, כאן פרשה סמכי, רמז תת. דבר אחר מראות, מכוח אותה ראייה. איזו ראייה מסוימת גרמה לכך שכהו עיניו. שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו אגבי המזבח, בחו מלאכי השרת. הדעו דכתיב, הן הרילים צעקו חוצה, ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו, והיו רשומות בתוך עיניו. כיוון שהזקין, כהו עיניו. הדעו דכתיב, היי כי זקן יצחק, ותכן עיניו מאוד. פירוש הראשון, ראייה בזמן העקידה, הרבה הרבה שנים קודם. הייתה איזושהי ראייה, והראייה הזאת גורמת לכהות עיניים. מה הוא ראה? הוא ראה את המלאכים בוכים. מלאכים בכו בזמן העקידה, שנאמר, הנה הרעילים צעקו חוצה. ודמעות עיניהם נושרות לתוך עיניו. והיו רשומות בתוך עיניו, כיוון שהזקין, כהו עיניו. דבר אחר, מראות, מכוח אותו הראייה, שבשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו אגבי המזבח, עוד הסבר שקשור לעקידה, אבל לא שהוא ראה את המלאכים בוכים, אלא משהו אחר. תלה עיניו במרום והביט בשכינה. בזמן עקידה, יצחק כנראה שוכב על גבו, הוא מסתכל למעלה לשמיים, והוא חודר פנימה, הוא מגיע עד לשכינה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם הורגו אני עכשיו, אני מכריע את אברהם או אבי, אלא גוזר אני שיקהו עיניו, כיוון שהסכין, כהו עיניו. והיא כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. יש כאן שני הסברים שקשורים לעקידה. מה הפשט של ההסברים האלו? למה דמעות של מלאכים גורמות לעיוורון? הם חומצתיים? ולמה לא מיד? למה הם היו רשומות, הם השאירו רשומות בעיניים, והיה כזה היה זקן, אז קראו ממש. אז אני חושב ששני מדרשים האלו אומרים שני דברים שונים, וזה ברור לי שהמדרשים מדברים לא על עיוורון פיזי, אלא על הנקודה שהזכרתי, העיוורון הפנימי, ההבחנתי, המנטלי, האישי, של יצחק כלפי הסביבה. מה ההסבר של המדרש הראשון? מה זה אומר שמלאכים בוכים? מלאכים במדרש, מדרש משתמש במלאכים כדי להציג את את האמת האובייקטיבית, הכללית. מדרש מאוד מפורסם. בתחילת בראשית, כשברוך הוא בא לעברו את האדם, המלאכים מתנגדים. אומרים ש כולו דבבה, אז אמת אומרת, אי אפשר לברוא אדם, הוא כולו שקר. ואמת כידוע, כמובן הוא החותם של הקדוש ברוך הוא. מה התשובה שמדרש המביא? כשברוך הוא זורק אמת חוצה, הוא לא מתפקח מלאכים, מלאכים לא טועים. הוא זורק אמת חוצה. גם במדרש של, עליו מבוסס מדרש שלנו, מדרש בביירה, שמלאכים בכו בזמן העקידה, ואמרו, הן הרעילים צעקו חוץ, וכשברוך הוא אומר להם שתוק. הם צודקים. הם צודקים, זה חוצה, מה זה חוצה? המדרש אומר, ברא היא לך. המעשה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא, להכריח את אברהם לעקוד את בנו, היא חוץ ממך. כלומר, היא לא נכונה, היא לא לפי המידות שלך. המדרש שלנו, אני חושב, רואה בחיית המלאכים, זה אומר, זה מבטא את עצם העצב, הטרגדיה של העקדה. המלאכים, כלומר, העולם כולו, העולם הקוזמי, יסודות העולם, בוכות, שאומרים אבא, שמקריב את בנו. יצחק הוא גם הקורבן וגם העד להקרבה הזאת. ודמעות המלאכים, כלומר עצם הטרגדיה, עצב הקיום של עולם שבו מעשה כזה הוא אפשרי, הוא מסתכל ורואה את פניו של אביו עומדים להקריבו, העצב הזה נכנס לעיניו, משאיר רושם, רושמות בתוך עיניו, והיא כי זקן ותכהנה עיניו מראות. כלומר, המדרש מתאר את האפקט הפסיכולוגי על בן שאכן מסכים, הוא כידוע וילכו שניהם יחדיו, אבל בן שאביו, אבא שלו היה מוכן להקריבו לשחתו. אברהם אהב את בנו. גם אהב את ישמעאל. וכשנדמה שהיה צריך לשלוח את ישמעאל, אז הוא סירב. הוא ניסה, הוא לא רצה לדחות את בנו. אבל שרה, בעזרה מעת השם, שכנע אותו, שזה מה שהוא צריך לעשות, והוא הסכים, הוא קיבל בסוף. אברהם ידע בסופו של דבר, עם קצת דחיפה מגומי חוץ, מהנבואה של שרה ומהדיבור של השם, להבחין בין ישמעאל לבין יצחק. ואת יצחק הוא קירב, ואת ישמעאל הוא ריחק. אחר כך, עם בני הפילגשים, זה כבר הרבה יותר קל. יעקב כמובן יודע להבחין בין בניו, זה יסוד הסיפור. לגבי יוסף, אולי הבחנה שהייתה לא במקומה, הוא בכל זאת מוגזמת, אבל יעקב הבחין בין בניו מכל מיני סיבות. והדוגמה הקלאסית היא הברכות. בסוף הוא מברך אותם, לא, הוא מברך כל אחד ואחד. כל אחד מקבל ברכה אחרת. כולל שניים שלא מקבלים ברכה בכלל, מקבלים משהו קצת שונה. יצחק איננו מסוגל לעשות דבר כזה. אהבת אבא לבן של יצחק לא מאפשרת אבחנה. זה לא בגלל שהוא לא חכם, הוא לא נבון, שהוא חסר כושר אבחנה בכלל. אבל הרגישות של יצחק לערך של אבהות, ליחס של אב ובן, התפיסה שלו לרגישות הטרגית של המשכיות אנושית, של המשמעות הקוזמית, בחיית מלאכים והערך האינסופי של המשך הדורות, של קשר אבא ובן, לא מאפשר לו לדחות בן. שבלי ספק מבחינה מעשית זה פוגע בכושר ההורות שלו. יצרק הוא אולי לא הורה טוב. הורה טוב צריך לדעת לחנך ולדחות ולקרב ולהבחין, כמו כל להבחין מה טוב ומה רע. אבל אין ספק שעצם המידה הוא נקודה יסודית במושג האבהות. זה מפריע לקיום האבהות, אבל זה יסודי. ולכן יצחק כאב לעם ישראל, זאת תרומתו. האהבה של אבא לבן, שיצחק הוא היה מוגזם והיה דורוש תיקון מעית רבקה. אבל המידה הזאת היא מידת יצחק. ולכן בגלל שהוא מייצג את האידיאל הזה, לכן הוא אב לעם ישראל. נבוא למדרש השני. יצחק מסתכל אל השכינה, ולכן הוא עיוור. מה הפשט? אני חושב כאן ברור מה הפשט. יש אישיות מסוימת, שכיוון שהוא רואה את הטרנסדנטלי, הוא רואה את עולם הקדושה, הוא רואה את השכינה, אז הוא לא מסוגל לראות את העולם הזה. כי יש סתירה מסוימת, אנחנו, היום אנחנו מאוד מאוד מדגישים את הצורך להיות מורכב, כאילו בשתי עולמות, אבל, וכמובן, אנחנו צריכים לשלב בין כל המידות. אבל מכירים גם את הדמות הזאת. מי שבגלל שעיניו פונות, אפשר להגיד, לשמיים, או פונות פנימה, שזה דרך אחרת להגיע לשכינה, אבל הוא לא מסוגל לראות את העולם הזה, לראות את הדברים ש... שהקדושה היא לא חלק מהם. הקדושה, הקדושה האימננטית, הקדושה העצומה, היוקדת, שבו ראה יצחק ברגע קידה, חודר עולמות, מהארץ, מאותו מזבח, על הר המוריה ועד לשמי השמיים, זה פשוט מקהה את כל העולם מסביב. יצחק הוא בעל חזון, הוא חולם, הוא קונטמפלטיב, כן? הוא מהרהר, הוא מופנם, מה שנקרא בלאג אצל אנשי העולם הזה, לופטמנש, איש רוח, איש חזון, איש שמיים. ולכן הוא באמת לא מכיר, לא מסוגל, לא מספיק מעורב בעולם הזה להכיר את ההבדל בין יעקב לבין עשיו. האמת ששני מדרשים שעומדים על שני דברים שונים בעצם נותנים תמונה דומה. יהיה הסיבה מה שיהיה, יצחק איננו אדם פרקטי בענייני העולם הזה. עכשיו, האם זה באמת פשט? האם זה סתם סיפור מדרשי? אני חושב ברור שזה פשט. זה נובע מכל הסיפורים שיש. רבקה מטפלת ביצחק, לא בשיטות נורא מתוחכמות, אבל היא מסדרת אותו. וזה לא כל כך קשה. אבל יותר ממה שהיא מצליחה, אני חושב רואים את זה גם מצורך לעשות את זה. למה רבקה מנסה לעבוד מסביב ליצחק ולא פנה אליו ישירות? למה היא לא רק אומרת? פשוט צריכים להושיב אותו ולהגיד, יצחק, הבן שאתה אוהב, עשיו, הוא רוצה, הוא עובד עבודה זרה. אתה רואה את הנשים שהוא נסע, שהכתורת שלהן נכנסת, זה עוד פשט במדרש, קבעו עיניו מראות מהכתורת, אבל כתוב, ותהן אמורת רוח, הפסוק מפורש, אז תסביר לו. הנציב מסביר שרבקה איננה יכולה לדבר ישירות ליצחק. הוא מחזיר אצל הסיפור שהיא נפלה מעל הגמר, היא ראתה את יצחק כמלאך שבא מברך אלוהי ויצא לסוח בשדה, הוא מתפלל לסוח, זו תפילה, היא ראתה מלאך השם, ואחרי זה ילדה קטנה, צעירה מאוד, היא נופלת מהגמל ותחס פניה, ותחס פניה, זה אומר, היא לא הסתכלה ישירות ליצחק. היה להם, ברוך השם, ניסויים טובים מאוד, אבל היה לרבקה סבלה, אני יודע, סבלה. רבקה התרשמה נורא מהנוראות של נוכחות יצחק, והיה למורה, יראה ומורה ממנו, שלא בכלל, זה לא, בכלל לא הפריע לה, לדעת שהיא צודקת והוא לא, ולסדר את הדברים מסביב. וזה מסביר לדעתי את כל הפרשה כולה. למה אין מאורעות בחיי יצחק? עשרות, עשרות, עשרות שנים, אז מה הוא עשה? אין משהו שצריכים לספר לנו? אנחנו, הבנים, צריכים ללמוד ממנו. חוסר סיפור, זה הסיפור. אברהם נלחם, הוא כובש הר, יש מדרש יפה, על יחד של בית המקדש לאבות. אברהם קראו הר, שנאמר בהר השם יראה. אז הגעה לבית המקדש אברהם אבינו זה לטפס בהר. יעקב קראו בית, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. זה שער השמיים. אז גם כן, זה לא כיבוש שטחים חדשים, אבל זה בנייה. אתה צריך לבנות, אז משהו חדש יוצא מזה. יצחק קרוא שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. שדה זה לא הר. גם לא מתאמצים. מה זה לסוח בשדה? הוא מתאר ככה, פינות. הוא מכיר את העומק של אותו שדה שבשביל אברהם אבינו היה הר. והיה צריך לטפס כדי להגיע, אז אברהם אבינו הוא באמת כובש אותו, אבל לא מכיר אותו כל כך טוב. יצחק יושב, אין לי מה לספר. הוא העומק של החוויה של אברהם. כלומר, ויש סיפור אחד בפרשת תודות, שאחרי מספר מה הוא עשה. הוא חופר בעירות, אלף הוא חופר, יותר מזה, הוא חופר ופותח את הבעירות שכפר חפרם אברהם אבינו, ויסתמו פלישתים, והוא פותח אותם מחדש. יצחק לא כובש פסגות חדשות, הוא מעמיק את החוויה הישנה. זה הסיפור, אי אפשר להאריך בסיפור הזה, אין לי מה לספר, אבל זה הסיפור, וזאת הטיפוס האבהי שלו. אנחנו חייבים להיות בני אברהם ובני יעקב, אבל גם בני יצחק. יעקב לוקח את הכיבוש של אברהם, את העמקות של יצחק, ובונה בית. שימו לב, אברהם יש לו בעיה דומה ליצחק. הוא לא רוצה לשלוח את ישמעאל. לו ישמעאל יחיה לפניך, הוא אומר. הוא רוצה הקדוש ברוך הוא יקבל גם את ישמעאל. אז הקדוש ברוך הוא מתקן. אלוקים מתקן. זה לא התוכנית, זה לא הדבר הנכון. מותר לך לטעות. זה אפילו מחייב הערכה והרצה. אברהם אבינו בתור צדיק לא רוצה לשלוח את ישמעאל, והקדוש ברוך הוא אומר לא תשלח. למה הקדוש ברוך הוא לא מתקן את יצחק? עכשיו, יש משהו שכן מתקן את יצחק. מה האמצעי שבגללו יצחק עושה את הדבר הנכון? מה האמצעי שבגללו אנחנו, עם ישראל, בני יעקב, אנחנו עומדים בשרשרת של ברכת אברהם, אברהם יצחק ויעקב? העיוורון של יצחק. העיוורון זאת לא בעיה, זה הדבר שמתקן. בסופו של דבר יצחק מברך את יעקב לא למרות העיוורון אלא בגלל העיוורון. הברכה שמגיע ליעקב, העיוורון של יצחק הוא סיבת הברכה, הוא חלק מהברכה. אנחנו היום מתברכים, נושא בברכת הדורות שהוא ברכת אברהם, עם העיוורון, תוך העיוורון, בגלל העיוורון, כתוצאה מהעיוורון. למה? כי עיוורון זהו הצד השני של המטבע של האבהות של יצחק, של עומקו, של קדושתו, של המיקוד החריף, המיקוד הקיצוני שיש לו לקודש. זה צריך להגיע אליו, צריך להגיע ליעקב ולעם ישראל. איך זה מגיע ליעקב? דרך המידה. העיוורון זאת המידה הזאת, המיקוד בקודש הוא העיוורון החיצוני, והעיוורון החיצוני בסופו של דבר הוא השופר, הוא הצינור שמביא את ברכתו של יצחק והעברת ברכת אברהם דרכו אל היד הנכון שלו, היד של יעקב. עכשיו כמובן מדובר כאן בתפיסה מאוד חד ממדית, מאוד קיצונית. אני בטוח שיצחק כאישיות אמיתית בחיי היומיום שלו הוא יותר מסובך מהתפיסה החד גוונית הזאת, אבל בתור אב זה גישת חזה שלראות את כל אב כטיפוס של משהו, להגיד על אברהם שהוא חסד ויצחק הוא גבורה ויעקב הוא תפארת, זה גם חד ממדי, בטח אברהם היה יותר מחסד, אבל זאת האבהות, זאת המידת האבהי, וגם ככה חזל הבינו את הסיפור בתוך הפרשה. זה מה שהקדוש ברוך הוא, הפרשה התורה מספרת לנו את יצחק ככה, כי זו המידה שאנחנו חייבים להתייחס אליו, ובזה המדרש גילה לנו, חפר מתחת לסיפור ברמתו הראשונית, השטחית, חפר ומצא מה שעומד, אני חושב, בפשט, מתחת לדברים האלו, כדי לגלות לנו מה המידה שיצחק תרם ליסוד של עם ישראל. תודה רבה.
בכל טוב.